מוח.
ממש ככה.
כן. אז אנחנו חוזרים לפרופסור יוחאי אתריה, שעל פי גם הספר שלו, ובאופן כללי, על פי הפעילות שלך, או מהפעילות שלך עולה, שההתייחסות שלנו, למוח שלנו כמחולל כל החוויה האנושית הסובייקטיבית, כן. זה לא משהו שהוא ודאי לא חופף ב-100%. זאת אומרת, אנחנו לא רק המוח שלנו.
בוא נתחיל באמת הפוך ונגיד שהמוח, אני כמובן לא אומר שהוא לא חשוב, הוא חשוב. הטענה שלי, והיא גם טענה מקובלת בפחות בחוגים מסוימים, היא שלא ניתן לעשות רדוקציה או להבין את החוויה הסובייקטיבית אך ורק על ידי פעילות מוחית.
כשאתה מדבר על חוויה סובייקטיבית, מאחר והשעה היא כל כך מוקדמת, אנשים מנסים להתעורר, ומי שמאזין לנו בשידור החוזר ודאי לא מבין מדוע אנשים בבוקר נאלצים להתמודד עם מושגים כמו חוויה סובייקטיבית.
כן.
מה זה אומר?
זה מה שמלווה אותך בעצם מהרגע שאתה מתעורר, מהרגע שאתה פותח את העיניים, אתה חווה את העולם מנקודת מבט בגוף ראשון, עכשיו אתה מסתכל עליי, אני מסתכל עליך.
כן.
יש פה משהו מאוד מאוד בסיסי, אני אומר אפילו זה לא ייחודי אפילו לבני אדם או משהו כזה, משהו מאוד בסיסי של לחוות את העולם מנקודת מבט, הדבר הזה הוא באופן מהותי, לא יהיה ניתן להבין אותו, או לא ניתן לעשות אותו רדוקציה, לא ניתן לקמת אותו אך ורק לפעילות מוחית. שוב, המוח הוא חשוב פה, אבל הוא בטח לא כל הסיפור. למשל, מה שאני מנסה לעשות בספר זה להגיד שמה שהמחקר שכח, אולי בהשפעה יהודית, נוצרית, זה את הגוף עצמו. הגוף עצמו שנוכח בעולם.
אז לא מספיק, אתה לא מוסיף עניינים מתחום המטאפיזיקה, אלא אתה מוסיף את הגוף הפיזי, כן? אוקיי, למה?
מדהים, האמת זה דוגמה קלאסית לזה שאתה ממש מתפלא שאני מוסיף את הגוף, כאשר הגוף זה הדבר הבסיסי ביותר שיש לנו.
כן, אבל אנחנו יודעים שאתה יכול להוריד לנו את הידיים ועדיין יישאר אותו אדם.
אני גם יכול להוריד לך נוירונים מסוימים תישאר אותו אדם, זה בדיוק כאן, אנחנו חושבים שאפשר להחליף את כל החלקים ונישאר אנחנו, אבל אם רק יגעו לנו במוח, אז נשתנה. אני למשל חושב שאם ישנו לי גם את האיברים, אני לא יהיה אותו באדם. רק נגיד בהקשר הזה שבאמת הרבה מאוד חוקרי מוח חושבים ש... באמת, אופתם לא כולם, אני לא רוצה להכליל, אבל יש
אבל
גישה...
אבל אתה פותח כמובן חזית, וקורא להם להגיע לכאן, ולהתאמת איתך פיזית.
כן, במצב הפקקי גם הם רוצים להגיע.
נכון, אתה ניצלת.
אז אני אגיד שיש איזו גישה שאומרת, בעצם, אנחנו לא, הגוף הזה הוא משהו שהולבש לנו, כמו בעברית של ריאליטי, או כמו גוף במשחקי מחשב, אותו דבר היה שרל בשבילנו, גוף אחר לגמרי, אבל בעצם זה לא...
מין רובוט שמופעל על ידי המוח.
זה לא כל כך משנה, מה שמשנה זה שהמוח הוא איזושהי מערכת מרכזית ששולטת בגוף, אפשר להחליף את הגוף, אפשר לעשות הרבה מאוד דברים, אבל בסוף אתה, זאת אומרת, שאלו מי זה דודו, המוח שלו. עכשיו, יש פה שאלה קצת מוזרה, חוקרי מוח לא עונים עליה, מה במוח? הפעילות המוחית הכללית, איזו הנוירון, האם צריך לרדת לרמת הגן, זאת אומרת, באיזה רמה בדיוק אני צריך לחפש את דודו? אז התשובה המוח זה תשובה מין שהיא מין סיסמה כזאת שכולם קונים אותה באופן לא ביקורתי, אבל אני לא רואה כרגע שום סיבה לקנות אותה.
למה? כי בוא אסבר לנו את הטיעון שלך. איך הגוף מוסיף, או לפחות משתתף, אנחנו מבינים שהוא חלק מהחוויה הסובייקטיבית שלנו, אבל האם הוא אני? ההזדהות עם הגוף היא...
עוד פעם, המושג אני מראש הוא מושג, אתה יודע... בפסיכולוגיה ובמדעי המוח, לימדו שפעם היה איזשהו דמות במוח הזה, איזה איש קטן כזה שהוא אני, וכבר יודעים היום שאין כזה דבר. אבל עדיין, אותה פנטזיה למצוא את האיש הקטן הזה, היא נמצאת. אז כשאתה אומר אני בכלל קשה לי להבין, זה נראה לי, זה נשמע לי כבר מושג שהוא מערבי, או פרוידיאני, או קרטזיאני, או אני מצייר על המילים הגדולות.
כן.
אני אומר, כשאני מדבר על נקודת מבט על העולם מאוד מאוד בסיסית, אני לא דורש אני. זאת אומרת, יש מצבים גם שאין אני, למשל במצבים מיסטיים, ועדיין יש חוויה. אני מדבר על החוויה הסובייקטיבית. כשאתה מדבר איתי כבר על אני, על דודי, על אוטוביוגרפיה, אז באמת ברור שגם המוח מעורב, אבל גם הגוף שלך, כי אם עכשיו אני אחליף לך את הגוף לגוף של אישה, אתה לא תהיה אותו בן אדם.
אותו בן אדם, באחריות. אבל אוקיי, טיעון מעניין, אנחנו שוב ננסה לטעות על...
אני אפילו לא טענתי, אני רק כאילו מציג פה אינטואיציות בסיסיות. מה שאותי מטריד זה נגיד שפתחו את המרכז לתשתית עצבית באוניברסיטה העברית, זה מרכז ענק ומדהים, ובכנס הראשון שלהם ב-2018 הם עשו כנס שנקרא מה הופך אותנו לאנשים, to humans, לבני אדם.
כן.
והם כאילו חשבו שמספיק לתת שנוירונים, למשל, זה בעצם התשובה. והם התעלמו מאוד הרבה מאוד דברים. למשל, מה שקורה עכשיו ביני לבינך. זאת אומרת, הם מבחינתם, כל המרחב, איך אני מבין אותך לפי מדעי המוח? אני פשוט, יש לי איזשהו מודל של עצמי, ומודל שלך, ואני משווה את המודלים האלה. זאת אומרת, לפי מדעי המוח, אני לא רואה אותך עכשיו, יש לי מודל שלך, יש לי מודל שלי, יש לי מודל של העולם.
כן, הראייה מייצרת בסופו של דבר במוח, אולי מודל, אתה קולט דרך החושים,
זאת אומרת,
ואתה כופר בזה?
אני מציע הצעה הזויה לחלוטין, שאני פשוט רואה עם העיניים אותך, בלי שום צורך לייצג אותך. אין לי שום צורך לייצג אותך.
אתה מטורף לגמרי!
אני יודע, זה נשמע מטורף, אז זה מה שאני מציע.
לא, אוקיי, אבל עדיין אנחנו אחת ניזונים מהחושים שלנו, נכון?
לא, עוד פעם, כבר פה יש טעות. הניזונים זה עוד פעם הגישה הקלאסית במדעי המוח, שהחוש הוא פסיבי.
אני חושד בך שיש לך גישה שהיא לבר מדעית כזו, או מיסטית.
להפך, זה האשמה שכבר כתבו לי כמה פעמים במלח הספר, אני להפך, אני הכי מכבד את המדע שיש, אני הייתי אומר, אני מנסה להיות הכי מדעי שיכול להיות.
יש לי אפילו חברים מדענים, אבל...
אני אפילו עשיתי פוסט-דוקטורט במדעי המוח.
אוקיי.
אבל אני סופר מדעי, להפך, דווקא מהמקום שאני כל כך מדעי, ובא מפילוסופיה של המדע, אני אומר, בוא בכלל נגיד, מה זה... אני אומר, דווקא מהמקום הזה, למשל, מדעי המוח, אני מרגיש שהם עושים מעצמם הנחות. אתה אומר, החושים קולטים. זה בדיוק הגישה אחת של מדעי המוח, ואני אומר, לא, החושים עצמם, העין, אם תראה איך היא עובדת, תראה שהיא ממששת את העולם, כמו שהיד שלך ממששת. זאת אומרת, העין היא לא פסיבית, היא לא קולטת, העין היא כבר עובדת בעולם. אם עכשיו היו עוקבים אחרי העין שלך איך שהיא זזה, okay. היו רואים שהיא זזה מן שתי העיניים שלי והאף. אוקיי? Okay? Okay. היא לא פסיבית, היא לא מצלמה. אוקיי, אבל זה עוד פעם דוגמה לזה
שאנחנו... זה לא חור שדרכו נכנס אור.
אבל זה באמת דוגמה קלאסית, כאילו, למה אנחנו חושבים על זה ככה? כי יש טכנולוגיה שנקראת מצלמה, ואז אנחנו חושבים דרך המטאפורה הזאת שמצלמה על העין. אותו דבר, אגב, איך חושבים על אנחנו חושבים על המוח שלנו? יש מטאפורה שנקראת מחשב, ואמרנו, זה הטכנולוגיה הכי מתקדמת, אז בואו נחשוב ככה על המוח. זה התחיל כמטאפורה, ואז לקחו את זה יותר מדי ברצינות. עכשיו אנחנו רואים את זה בהרבה מאוד, איך חושבים על המוח, איך חושבים על הראייה שלך, אם תקרא, תראה שמגלים חושבים עליה כמו על מפעל ייצור. יש את החושים, שביאים את המידע, ויש כל מיני תהליכים שבהם נבנים לאט 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 ייצוגים.
כן.
ואומרים, תראו, דרך מעניינת להבין את זה, זה באמת מפעל, אבל כמו שאני אומר, הסטודנטים שלי, קודם כל היה מפעל, ורק אחר כך חשבו איך המוח עובד. זאת אומרת, אין פה איזה גישה באמת נקייה למוח שלנו.
אתה אומר שאנחנו יוצרים מטאפורות או כל מיני הקבלות מהחיים שלנו לפי אלמנטים שאנחנו מכירים, אבל הם לא בהכרח באמת תואמים את מה שקורה לנו.
אני אומר שבעצם מאז דקארט, שאמר לפני 350 שנה, אני חושב משמע, אני קיים, ומכם את הנפש בתוך המוח, לא הייתה אפס התקדמות תיאורטית במדעי המוח. יש המון התקדמויות אחרות. המון המון עוזרים לנו לפתור בעיות ומחלות, וזה נהדר, וצריך להמשיך בזה. אבל מבחינה מחשבתית, מבחינה תיאורטית, למרות כל מה שאומרים, יש אפס התקדמות.
אז בוא תגיד לי, נשמע שאתה יודע להגיד לי בעיקר מה זה לא.
יפה.
אז אנחנו, זה לא המוח שלנו. אז האם אתה יודע להגיד לי מה כן, או שאתה רוצה להירגע מהמקרב המוחות הזה, שוודאי אתה עליון בו, כי אתה המומחה והפרופסור, ובכל זאת, מה כן? אז איפה אני? מה יוצר אותי? מי אני?
אז עוד פעם, הקושי שלי הוא אפילו עם השאלה מה אני. אני אומר שבכל מקרה, אתה ואני, כל הזמן אנחנו מושלחים או ספוגים מתוך עולם, מתוך סיטואציה מסוימת. וכל סיטואציה מסוימת, היא קוראת לנו לאיזושהי פעולה. זאת אומרת, אנחנו מראש, וגם נראה לי הגיונית אבולוציונית, אנחנו פה כדי לפעול. ובכלל השאלה מה אני, היא מראש מניחה משהו שאני מתנגד לו, שזה להפריד אותך מהעולם. אז אני אומר, אם אני רוצה...
משהו מחולל אותי.
למה?
את התודעה הזאת, משהו מייצר את החוויה הסובייקטיבית הזאת.
מה שמחולל אותך זה הצורך לפעול בעולם. ולכן כדי להבין אותך...
נשמע לי רוחני.
זה בכלל לא רוחני. למשל, אוקיי, בוא נדבר על נושא אחר רגע לגמרי, ואני אעזור לך להבין מה הכוונה.
בבקשה.
אז אחד הנושאים, השאלות הכי קשות שפרימו לוי מעלה, כן? האם גם אני הייתי יכול בתנאים מסוימים להתנהג כך וכך? ובספרו, הטבלה המחזורית, הוא מחפש דרך הטבלה המחזורית, שבאמת זה גם רעיון מדעי מדהים, אבל גם רעיון מטאפורי, איזשהו יחידות בסיסיות של רוע וטוב. אבל בעצם שחוקרים אותו, שהוא חוקר, מה זה האזור האפור, הוא בעצם טוען שבסיטואציה מסוימת, אני אפעל בדרך מסוימת. זאת אומרת, אתה אומר, מי זה דודו?
אתה אומר שגם אין אני שהוא ניטרלי לעולם.
יש איזה דודו שכאילו עכשיו אתה יודע איך הוא יפעל עכשיו באולפן, ועוד רגע בפקק שיצבנו אותו, ובחס וחלילה, כמו שאמרנו, אני חוקר את הרמה במחנה ריכוז, אין כזה יחידה יסודית. יש סיטואציה שבה אני פועל, כמובן שיש את המטען הגנטי שלי.
אין ישות אבסולוטית שפועלת לא, במנותק לא. מסיטואציות.
אין בכלל טעם להבין אותך בנפרד לעולם, בשביל זה גם אני חושב שהרעיון...
חוץ מדי-ג'יי מקלר.
שהוא באמת אגדה.
שהוא ישות אובייקטיבית נפרדת מן העולם, כן. שיכולה ללחוץ פליי, ואז לשנות סדרי עולם. בוא נעשה את זה, ואז יש לנו על מה לדבר היום, בבקשה. שלושה שיודעים. גאווה הישראלית, בתחרות פריצת הדרך המדעית החשובה ביותר בעולם לשנת 2019 של המגזין סיינס, זכה במקום הראשון מחקרו של פרופסור לירן קרמל מהאוניברסיטה